עכשיו אנחנו פרק ד', נכון? תיכנסו, תיכנסו לראש, איפה אנחנו?
דיברנו על
המערכה. דיברנו על המערכה? מה אמרנו עליה? כן, ואנחנו רואים בפרק י"ז, במלחמה מול פלישת, מול גוליית. נגיע לשם בטוב בזמנו, אבל בינתיים ברור שלצבא הישראלי יש מערכה. בניגוד למלחמה פרק ד' שבה ישראל יזמו את המלחמה ונכשלו, במלחמה פרק י"ז פלישתים הם אלה שעוזבים את המלחמה והם תקועים, הם מנסים לבקוע, לעבור את עמק האלה בין הזקה לבין סוחו, והצבא של שאול מצליח לעצור אותם, וזה מה שמאבד, גורם לאיבוד העשתונות אצל גוליית, ולכן הוא מחרף את מערכות ישראל, והחיל יוצא במערכה ורוב במערכה, מערכה לעומת מערכה. לכן חז"ל מזהים את האיש הזה בתור שאול. יש מישהו שזיהה את הבעיה, נבין מה מסובך. כשאלי שואל אותו, אומר לו, מערכה, מערכה. זה הפתרון, אלי לא מבין, אבל זה הפתרון. להיות מלך, כן, אמרו בשביל מערכה, להיות מלך. באמת פרק י"ז יש מלך שביצע את זה, שהקים צבא מקצועי, קטן, איכותי, שיכול להושיע את ישראל מיד פלישתים. אבל השאלה הגדולה היא, אם אתם זוכרים את השיעור הקודם, ואם לא, זה קצת מיותר מה שאני אגיד עכשיו. השאלה מה זה לא כתוב, זאת השאלה. זאת אומרת, בשיעור הקודם ראינו שבפסוקים האלה בפרק ד' יש הרבה קושיות, לא מובן הפשט, נכון? והתשובה לכל הקושיות האלה זה שאיש בנימין, הלוחות בידיים שלו. אני תמיד שהלוחות בידיים שלו, אתה פותר את כל, אתה מבין למה הוא רץ ולמה עודפים אחר, למה חשוב לבוא לשילה, ולמה כולם זועקים חוץ מאלי, ולמה הוא קרוב לאלי, רחוק מאלי. התשובה היא שהלוחות בידיים של איש הזה, זו תשובה שפותרת את כל הקושיות, הפרק מסתדר. רק קושייה אחת נותרה, אז תכתוב! והיה רוצה איש בימי מערכה, הוא ידו לוחות, תכתוב! למה זה לא כתוב? בסדר, השאלה מובנת? כן? והתשובה הזו היא תשובה עקרונית מאוד, לשאלה איך התנ"ך כתוב. התנ״ך כתוב עם מילים, אנחנו מכירים מילים, אנחנו משתמשים במילים, נכון? אבל במילים אפשר להשתמש בהרבה צורות. ואני חושב שהדרך של התנ״ך להשתמש במילים היא קצת שונה, אולי אפילו הרבה, מהדרך שלנו להשתמש במילים. לנו קל מאוד לכתוב מילים, יש לנו אמצעי כתיבה בשפע. זול לנו מאוד לכתוב. לשמר את מה שאנחנו כותבים. בזמן התנ״ך לכתוב היה הרבה יותר מסובך, בטח לכתוב, התנ״ך הוא לא גדול. הוא ממש, הוא ספרון קטן. קונקורדנציה שלו היא לא גדולה. והוא לא מנסה להיות גדול בכלל. כמו שעם ישראל לא מנסה להיות גדול כמותית. כי מי גוי גדול אשר לא היו קרובים אליו, זה לא בכמות. אנחנו לא מנסים להתחרות לא בהודו ולא בסינים. גם ארץ ישראל לא מנסה להיות גדולה כמותית. הגודל הוא איכותי. הגודל הוא במהות. אז התנ״ך הוא לא גדול במסה שלו, הוא גדול במה שיש שם. איך התנ״ך בנוי? כך אני חושב, בעזרת השם. מהפרק שלנו רואים את זה. זאת התשובה לשאלה למה זה לא כתוב. זה כתוב, אבל זה כתוב בצורה שונה. אז אני משתמש במילים כדי להעביר לך אינפורמציה, מידע. אנחנו יודעים שיש כמה צורות של העברת אינפורמציה. למשל, יש הבדל גדול בין פרוזה לבין שירה. שניהם משתמשים באותם חומרי גלם כביכול, במילים, אבל בצורה אחרת. בפרוזה כל מילה נותנת לך עוד אינפורמציה. עוד אינפורמציה אתה אוסף את כל הילד הלך לגן ואכל שם. כל מילה מוסיפה לך משהו. בשירה זה לא ככה. בשירה אתה משתמש במילים, אבל אתה משתמש בעיקר בקשר שבין המילים, נכון? במארג. שירה צריכה להיות כתובה. אריח על גבי לבנה ולבנה גבי אריח, שירה צריכה להיות כתובה בסגנון אחר, משום שכל מילה היא אמורה לעורר אסוציאציות וליצור קשרים במילים אחרות. ויש הרבה רווחים בין המילים בשירה, נכון? שירה כותבים רווחים, בדיוק מהסיבה הזאת. כי אתה צריך לקלוט את האמירה הכללית, זה לא משנה שתבין כל מילה, אתה יכול להבין כל מילה בשיר, לא מבין את השיר בכלל. משום שהעיקר זה הקשר בין המילים. אני מנסה בעזרת השם, אני מאמין שאני אומר דברי אמת, להגיד איך התנ״ך בנוי, איך הסיפורים של התנ״ך בנוי. הרבה מעבר לסיפורים. אז אני אנסה להסביר, לא בטוח שאני אצליח. לא, אנסה. אני חושב ש... איך כתוב, דובב שפתי ישנים. דוד המלך אומר, אגורה באוהלך עולמים. מה יגורה באוהלך עולמים? שיהיו שפתותיי דובבות בקבר. תמיד חכם שאומרי שמועה מפיו, כאילו בעל השמועה בעצמו אמרה. שיגידו דברים על דוד המלך, כאילו דוד המלך קם לתחייה. כאילו הוא גר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. דברי תורה, בטח תורה שבכתב ולא רק, הם משתמשים בחומר גלם במילים, אבל התפקיד הוא אחר. כשלוקחים סוגיה בתנ"ך, כשלוקחים פרק בתנ"ך, אז הפרק, המילים לא מנסות לספר מה היה שם. יכול לפספס ולא לקלוט ולקרוא את הסיפור. כמו פה, אתה קורא את הסיפור ואתה לא מבין חלק גדול, אולי את הלב, את המשמעות העיקרית של הסיפור, אתה לא מבין. אנחנו יודעים גם איך חז"ל לומדים את התנ"ך, אני לא מחדש לכם יותר, נכון? ו' מיותרת, ג' מיותרת, יש פחות ו', מה זה משנה, מה ו' לא מיותרת. אני אנסה לומר שכל סוגיה, נביאים כתבו את התנ"ך, אני שם חושב שדור אלוקים כתב, ונביאים כתבו את התנ"ך, ואני מחפש מקראות גדולות ירמיהו, יש פה למישהו במקרה? באופן מפתיע לאף אחד אין. אז אני מקווה שאני אזכור בעל פה. לתת משם דוגמה, אבל זו דוגמה מהרבה מקומות. בואו נפתח את פרשת ויהם שמוע. יש לכם פרשת ויהם שמוע בתנ"ך? בואו נפתח. הבעיה שאף אחד לא יודע איפה היא כתובה. אתם מכירים פרשת ויהם שמוע, יצא לכם להגיד אותה כמה פעמים? פעמיים לפחות היום, נכון? בסדר? דברים י' א', י' ג', ויהם שמוע, מכירים כולכם? מי אומר את פרשת ויהם שמוע? יש מי שאומר, למי הוא אומר את זה? הוא אומר לנו, בסדר? מי אומר, תודה. מי אומר את פרשת ויהם שמוע? מה האופציות? השם אומר אותה, זו אופציה אחת. אופציה שנייה? משה. מי אומר? תעבור על הפרק. האם השם אומר אותה או משה אומר אותה? מה השפעות? השם לפי משה. כן? מדבר השם, משה למור, לך לעשות... זה השם אומר דרך הפה של משה. אבל יש דברים שמשה אומר בעצמו, נכון? האם משה אומר את זה מטעם עצמו, או שאלוקים מדבר דרך הפה שלו? תסתכלו, תעברו בפסוקים, אחד אחד. מי אומר את פסוק י"ג?
השם.
השם אומר? משה אומר? אל תנחשו, תסבירו. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותו השם, הולכים לצווה אתכם. מי מצווה אותנו היום? קודם ברוך הוא, נכון? לאהבה את השם אלוקיכם. מה השם היה צריך להגיד? לאהבה אותי. פתאום זה נהיה גוף שלישי. ונתתים את ארצכם, מי נותן את ארצכם? משה רבנו כנראה לא נותן, נכון? הוא גם לא נותן עשה בשדך. מי אומר את פסוקים י"ז י"ז? זה כבר לא השם, נכון? וחרף השם בכם, מי אומר וחרף השם בכם? זה לא השם אומר וחרף השם, נכון? הוא לא מדבר על עצמו גוף שלישי. ופתאום משה מדבר. ושמתם את דבריי אלה, עוד פעם הקדוש ברוך הוא. פסוק כ"א, עוד פעם משה, נכון? למה אני רואה מלחמת מלחמת האדמה שנשבע שם ומבטיחים לתת לכם כמעט שם מהארץ? מי אומר פה כל פסוק? זה כל פסוק יכול להיות שמישהו אחר אומר, יכול להיות שגם בתוך הפסוק זה מתחלף, נכון? מה קרה פה? למה יש את הקפיצות האלה? אתם שמים לב לזה, נכון? אמרתם את זה הבוקר. כל פעם מישהו אחר אומר את הפסוק. יש עוד דוגמאות כאלה, אני רוצה שיביאו לי את ירמיהו. תודה רבה, אני מקווה שנמצא את זה מהר בלי לדפדף. כאילו מה נסביר מי האוחד? אז דוגמה, דוגמה מאוד בולטת ביונתן בן עוזיאל, לכן אני רוצה להשתמש בה. בהפטרה של תשעה באב. בירמיהו ח', יש לכם ירמיהו ח'? בואו, ירמיהו ח' מפסוק י' ז'. פסוק י' ז', י' ח', י' ט', כ', כ' א', כ' ב', שישה פסוקים. מי אומר כל פסוק? תבדקו. תבדוק, לא בעל פה, אפילו שאתה יודע בעל פה. תחשוב, מי אומר את פסוק י' ז'? זה קל. נאום השם, י' כ' ו' כ', נכון? שם הוויה אומר את פסוק י' ז', כתוב. מי אומר את פסוק י' ח', מי את י' ט', מי את כ', מי את כ' א', מי את כ' ב'. בפשט, אני מדבר פשט, 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 לא פלפולים. ירמיהו אומר את כולם? ירמיהו אומר את פסוק כ'? מה, הוא פתאום נהיה הרבה אנשים? יוטט
זה השם.
יוטט זה השם?
מדוע
יחיסוני? יחיסוני כנראה יחיסו את השם, לא את ירמיהו, כן? אז אני קורא לכם בתורגם יונתן. טוב, פסוק י' ז' כתוב, אמר השם. פסוק י' ח' מבליגתי עלי יגון, עלי ליבי דווי. מכל הנבואות האלה נהיה ליבי דווי. אומר יונתן, אמר נביאה. ירמיהו אומר את זה. פסוק כ' או כ' א', פסוק כ' א', יונתן בן עוזיאל אומר ככה, כתוב על שבר בת עמי הושבעתי, קטעתי שמע חזקתני, אומר יונתן בן עוזיאל, אמרת כנישתא דישראל, כנסת ישראל אומרת את זה. את פסוק כ' א', על שבר בת עמי הושבעתי, מי נשברה על שבר בת עמי? אומר יונתן בן עוזיאל, אמרית ירושלים, ירושלים אומרת פסוק כ' א'. את פסוק כ' ב', אומר יונתן בן עוזיאל, אמר ירמיה הנביאה. כל פסוק אומר מישהו אחר. פסוק אחד השם, פסוק אחד הנביא, פסוק אחד כנסת ישראל, פסוק אחד ירושלים, פסוק אחד עוד פעם ירמיהו הנביא. שיהיה כתוב, נכון? יש מחזה, אתם קראתם פעם טקסט של מחזה להבין? כן, אז כתוב, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, יש דיאלוגים, דו שיח. אז בעצם יש פה איזה כל אחד אומר משהו, תכתוב! למה זה לא כתוב? למה זה לא כתוב? והים שמוע, תכתוב! הפסוק הזה אומר השם, חצי הפסוק הזה אומר משה רבינו, תחזיק הזה השם אלוקות, גם שם הוויה אומר פעם, שם אדנות פעם, שם אלוקות, גם זה, בזה יש כמה שם, כמה, מי אומר כל דבר, שמפרשים מתייחסים לזה. אז תכתוב, למה זה לא כתוב? אני צריך שאני תמיד לזה יסביר לי איזה פסוק אומר כנסת ירושלים, למה זה לא כתוב נורמלי? למה זה לא כתוב נורמלי? מישהו ראה למה זה לא כתוב נורמלי? כי זה לא נורמלי, זה נבואה, נבואה לא נורמלית. וכתוב אחרת. כל הראש של הנבואה כתוב אחרת, אחרת. תעזבו את איך שאתם לומדים. תסתכלו על זה אחרת. אם אתם לומדים, אתם גם יודעים, אתם קוראים את הפרק הזה בירמיהו. בסדר, אמר זה. והעם שמעו, לא שמתם לב, אבל בסדר. פחות או יותר, נכון? מי אמר את זה לא זוכר. סיפור רגיל, אם אתה לא זוכר מי אמר כל משפט, זה לא כל כך הבנת את הסיפור, נכון? זה קצת... אולי גם פה לא הבנו. מה אני מנסה לומר בעזרת השם? איך התנ״ך בנוי? אני הקטן מאמין, חושב שהנביא לוקח אירוע, את האירוע שעליו הוא מדבר, הוא לוקח את האירוע והוא מכניס אותו לתוך מילים. המילים לא מספרות על, המילים מספרות את, שזה הבדל גדול, נכון? יש סיפור, היה סיפור, ומישהו בא ומספר לך מה היה. יש סיפור שדוד הרג את גוליאת, ויכול לבוא מישהו ולספר, גוליאת בא, ודוד בא, והוא עשה לו ככה, הוא עשה לו ככה, וזה סיפור על. יש סיפור, אנחנו לא כך מכירים אותו. אולי כן. נספר את. כשהנביא כותב פרק, אז הוא לוחד, כך נקרא זה, לוחד, מנציח, ולא כמו אתמול. את הסיפור בתוך המילים. אם אתה קורא את הסיפור של דוד וגוליאת בתנ״ך, אז זה לא סיפור על, זה לספר את. מה הכוונה? הכוונה שאם אתה... הסיפור בכלל לא מנסה לספר לך סיפור. אם אתה חושב שם סיפור, יש הרבה קושיות. המילים מנסות וגם מצליחות, זה תלוי בעבודה קשה מאוד מאוד. המילים מנסות להביא אותך לשם. כשאתה קורא על דוד וגוליאת, אם אתה קורא טוב, אם אתה מדייק את כל הדיוקים, ושם לב לכל הדברים המיותרים, ומבין את כל הגמרות, לומד אותם, מנסה להבין מאיפה חז"ל הגיעו לשם, ואת כל הראשונים, ואת כל האחרונים, אם אתה ככה ניגש אל הפרק, אתה בעצמך נהיה דוד המלך. זה לא סיפור על דוד המלך. אתה עכשיו, מי שקורא טוב, שוב, דורש הרבה לימוד. מי שלומד טוב את הפרק, אני עכשיו דוד מול גוליאת. זה שמה, זה שמה. יש לספר, יש לצלם. לצלם, אתה רואה תמונה, יש לצלם בווידאו. אתה רואה מישהו, סיפור שכבר לפני 200 שנה, או לא ציימו לפני 200 שנה, לפני 20 שנה, אתה רואה אותו הולך, מדבר, בסדר, זה מת. זה מת, מדיה זה מת. צילום, צילום סטיל, צילום דמיון, זה מת, זה רק תמונה חיצונית. אבל כביכול, כל פרק בתנ"ך זה מין קפסולה כזאת, אני לא יודע איזה מין משתמש, זה מין עולם כזה, שהמציאות לכודה במובן החיובי, היא נמצאת שם. אם אתה לומד טוב, פרק תהילים, לומד טוב, זה כתוב ברמח"ל, ראינו. הרמח"ל אומר, איך היא הדרך לחסידות? מה עם מסילת שערים, מי יש לו בשלוף? יש פה מי שאין לו בכיס מסילת שערים? חוץ ממני. אבל הרמח"ל אומר, בדרכי קניית החסידות, ראינו את זה בשבוע, בשבוע שעבר, שאיך הדרך לקנות החסידות? ללמוד בעיון מזמורי תהילים. מי שלומד בעיון, זה הספר הכי קשה ללמוד בעיון בתנ"ך, זה תהילים. לא, להבין מילה מילה זה קל. בסדר. מי שלומד בעיון מזמורי תהילים, הוא נהיה חסיד. למה? כי מי שאומר פרקטי, אבל מבין אותו, שוב, את כל הקשיים, ואת כל הדיוקים, ואת כל החז"ל, ואת כל מה שהם אמרו. אם למדת טוב, אתה עכשיו חי בתוך הפרקטי. אתה דוד המלך עכשיו. אם למדת טוב נבואה של ישעיהו, אתה עכשיו נוגע בישעיהו הנביא. זה לא סיפור על, זה לא סיפור על. זה לא מישהו מבחוץ מתאר, כתב מתאר מה היה. זה החיים עצמם, זה שפתותיו דובבות בכלב. אתה דובר, תן לך משום שמועה משמו. אפשר גם פחות מזה, נו, בשביל ללמוד תלמוד באבי זה מחשיק כמו שבעה ניקים תעולם. זה יכולת ללמוד, זה נחשב ללמוד תורה גם אתה לא מצליח לעשות, זה בטח. זה מילים קדושות, זה פסוקים, אתה מברך על זה, נכון. אבל באמת מה יש שם, מה יש שם פסוקים? בפסוקים, השאלה שלנו, למה זה לא כתוב שהוא לקח את הלוחות, שאלה לא רלוונטית, אתה בכלל לא מבין. אם הייתי רוצה לספר לך סיפור, אז הייתי צריך לכתוב את הפרטים. אני לא רוצה לספר לך סיפור, אני רוצה שתהיה שם. אם אתה לומד את הפרק נכון, אתה בעצמך איש בנימין, אתה שם. אתה בתוך שדה הקרב, אתה מאויה, מחסלים מסביבך. אתה נלחם על החיים, אתה נוטל את החיים, אתה חושב כמו שאול, אתה מרגיש כמו שאול, אתה מתפלל כמו שאול, אתה מוסר את הנפש כמו שאול, זה מה שקורה שם בתוך פרק. אם אני מצליח, יש בזה אין סוף מדרגות כמובן. אני מבין את הפרק, עד הסוף אני אהיה שאול. אבל לחדור לתוך הפרק, פרק זה הוויית חיים, זה לא תמונה או סרט של מי שהיה פעם תלת מימד, נכון? אתה, יש היום שאתה מריח, נכון? יש כל מיני דברים עושים. אתה רואה אש, אתה חוטף קביעה, יכול להיות, לא, זה לא זה. זה אמיתי, זה באמת עם משהו. זה עזוק, הכוון הזה, צפון שם, זה חבון שם. זה שרבי עקיבא אומר, יש יוד מיותר, אז יש, אתה לא מבין כלום. אלוקים לא מספר לך סיפורים. יש עוד ועוד דוגמאות, אבל הבאתי שתיים, זה מספיק. אם אתה לומד טוב את הפרק, אתה שואל את עצמך, גם המשניות כתובות ככה, אתם יודעים? כאשר יש על הסיפה, אז הוקימת, מה זה הוקימת? כן! כשרבי כתבתם שם, הוא לא מבין שתקרא ותדקלם בעל פה, תדע מה פתאום? אתה קורא את המשנה, אתה מקשה עליה, ברור לו שתראה את הסתירות ותקשה את הקושיות, וברור לו שתצטרך לבד לשים את הוקימת. זה קשה ללמוד תורה.
זה קשה.
יש גם, אפשר לעשות מסודר, זה גם חשוב, זה גם טוב. אבל תורה זה ספר של עמד, זה כמו להיפגש איתך. מי שנפגש איתך, בדרך כלל כמה דברים, כל מכיר, מה אתה מכיר, מה אתה יודע עליה? מה אתה מבין בכלל? הוא מאוד חייך, הוא מאוד שמח, הוא חייך, מה? תשים לב שיש איזה קמת בעיניים, שיש איזה משהו מטריד אותו. גם להיפגש עם בן אדם זה לא כדאי לעשות את זה בבקיאות. לא תמיד, אני יכול, לא תמיד. אני אפגש עם פסוקים, אני אפגש עם תורה, זה עולם אחר לגמרי. מה זה מילים? מה זה מילים של קודם? מילים של קודם, אלוקות קצת שם. אלוקים נמצא בתוך המילים. עכשיו אתה קורא את המילים, המילים נדשות, אותיות נדשות. אבל ככל שאתה מתנסה לזה, ככל שאתה מאמין בזה, ככל שאתה מקשיב לזה, אתה מנסה ומצליח, אין סוף מדרגות. לחדור לתוך לחדור לתוך המציאות הזאת. להיות שם. שאתה, דוד המלך, שפתותיו של דוד, הוא גר, הוא נמצא, אתה מחזיר את דוד לתחייה. דוד חי וקיים. סתדמון בני דוד. אבל דוד חי בי, שאול חי בי, אהוד בן גרה חי בי, ועד בן אבינועם חי בי. אברהם אבינו חי, באיזה מידה, כן? כן. אז איך לומדים? גם בקיאות, זה מאוד מאוד, אי אפשר ללמוד ביום בלעדת בקיאות. ברור. גם תנ"ך וגם בבלי וגם פוסקים. ברור שאתה צריך היקף, ברור שאתה צריך שייכות. אבל באמת להיפגש עם משהו, באמת להיפגש עם פרק, שאלה למה זה לא כתוב, זה לא רלוונטי. משום שהם לא באו לספר סיפור, הם באו להפגיש אותי עם הנפש השני. הם באו להפגיש אותי איך מלך חי, איך מלך נושם, איך מלך מרגיש. ושאול נמצא, אני מזכיר לכם, באחד הרגעים הקודרים ביותר בתולדות ישראל. לא נרצחו 1,200 או 1,400, נרצחו 34,000 לוחמים. 34, והמשכן חמר. אנחנו רק יכולים להעלות בדעתנו מה חמאס הפלישתי עשה לנו אחר כך. מה הם לא עשינו? איך עומד בתוך הגיהנום הזה? ורק חושב על ישועה, ורק חושב, מאתר. זה ניתוח טכני מה שהוא עשה. להם יש מערכה ולנו מערכה. לא, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום. זה שהוא מנתח טכנית, זה שהוא מוצא את הבעיות, זאת אומרת שהוא ברור לו שנצח ישראל לא שאתה רואה לכם. הוא רואה ערים של גופות של לוחמים ישראל עם כל הצדדים. הוא רואה הכל עבוד, והוא חושב על הפתרון. לחשוב על הפתרון זה אומר, יהיה פתרון! מה כולם אומרים? הלך, אין עם ישראל, הלך. הלך, מה אתה? אין צבא, נגמר הצבא, לא יצא. בשנה 4,000 הרוגים לא נשארו כוחות ביטחון ישראלים, הכל חוסל. החמאס עבר מיישוב ליישוב, והוא מה הם עשו, השם ישמור עלינו. בתוך הגיהנום הזה עומד בחור צעיר, שאין לו שום תפקיד, אין להזכיר את השם שלו. סתם חפש, הוא לא חפש, הוא מלך. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הוא מלך. הוא בן של רחל. בתור בן של רחל, ברור לו שעם ישראל חי. ברור שלא התרשמו. יש רגעים קשים, יש רגעים עוד יותר קשים. אבל לא התרשמו, הוא נחלתו לעזוב, זה ברור לו. ולכן יש לו את השלווה הזאת לתהליך כפול. א', איך לחלץ את הלוחות. הוא לא חילץ את הלוחות בהוקוס פוקוס. הוא עשה משהו, נתתי דוגמה אחת, אפשרות אחת, נכון? שהוא לבש מדים של פלישתי. הרוג ו... זה לא חייב להיות ככה, אבל זה ברור שהיה פה תושייה. תושייה מלמדת על קור רוח. קור רוח מלמד על אמון, אמון, על מפגש עם השם. יש אחד שהוא סתם איש קרח כזה. יש אחד שהוא סתם אדיש. נופל עדו פגע, אז הוא אומר, מה קרה פה כזה? אבל לא, זה לא שאול. שאול רגוע. הוא כואב עד בלי די, הוא מתאבל, אבל הוא רגוע. הוא יודע שהשם איתו, הוא מרגיש שהשם איתו. הוא יודע שבטווח הארוך אנחנו נצא מזה, ומשהו פה יתברר לטובה גם. וזו תחנה בגולתן של ישראל, תחנה כואבת מאוד, מי חלם על כזאת תחנה? ולכן הוא מצליח למצוא פתרון טקטי, מתוחכם, לפעול, אף פלישתי לא עלה בדעתו שזה לוחם ישראל, לכן הם רדפים אחריו עשרות קילומטר. אבל זה החלק הקטן. החלק היותר משמעותי ששאול אומר, אני הולך להיות מלך. אני הולך למלך, ברור ששאול רוצה להיות מלך. ברור ששמואל לא מפתיע את שאול כשהוא אומר לו שהמלוכה לך. מה פתאום, נראה מה הפסוקים. שאול אומר, אני עובד על זה הרבה שנים כבר. מהיום הקרב הזה הוא רצה להיות מלך, למה? כי הוא הבין שהפתרון מול פלישתים זה להקים ממלכה, להקים צבא מקצועי סדיר, זה מדינה, זה חוק. צריך להקים חוק. בואו נסתכל בפרק ט', שמואל פוגש את שאול שבא לחפש אתונות. סליחה שאני הורס לכם קצת את המבט הרומנטי, שאתם תחפשו אתונות, תמצאו מלוכה. אז לא, אם אתם רוצים מלוכה, תצטרכו לעבוד יותר קשה לחפש אתונות, כי זה לא כל כך יעבוד. שמואל פוגש את שאול בפרק ט', פסוק כ'. אולי פסוק י' ח'. והגיע שאול את שמואל בתוך השער, הוא אגיד לי איזה בית אתה רואה? הוא לא יודע איזה שמואל, אומר, איפה הבית של שמואל? אין שמואל שאול, אנוכי הרואה. ואכלתם ממי היום, שיחתיך בבוקר, וכל אשר בלבך אגיד לך. כל אשר בלב שלך אני אגיד, מה הכוונה כל אשר בלבך אגיד? יש לך משהו בתוך הלב, ואני אגיד לך, ככה משהו. אני יודע מה יש לך בתוך הלב. ולאתונות העובדת לך עם שלושת ימים, אל תשים את לבך להם, כי נמצאו. כבר מצאו את האתונות. המילים האלה הבאות אני רוצה לשאול. ולמי כל חמדת ישראל הולכה על כל בת אביך? מה זה הפשט? אתונות, מה אכפת לך אתונות? אתה עכשיו... כל הרכוש של עם ישראל שייך לך, נכון? אתה מחפש אתונות. א', מצאו אותם, ב', למי כל חמדת ישראל? מה שאול אמור להגיב על סוף פסוק כ'? שאול בחור תמים, שהולך לחפש אתונות, מצאו את האתונות, מה אכפת לך מהאתונות? כל הכסף של עם ישראל שייך לך. מה שהוא צריך להגיד? שמואל, אתה מרגיש טוב? על מה אתה מדבר? מה הוא אומר לו במקום זה? ויען שאול ויאמר לו, בן ימני אנוכי מקטני שבטי ישראל, משפחתי הצעירה מכל משפחות בנימין, למה אתה אומר לי את זה? אני מבנימין, ובנימין שבט קטן. מה זה קשור? מה זה קשור שבנימין שבט קטן ומשפחתי הצעירה? משפחתי הצעירה, אתם יודעים מה הכוונה משפחתי הצעירה? זה לא שאני צעיר, יש זקנים בבית של שאול. שלפני 500 שנה במצרים, אני מהילדים הקטנים של בנימין. מה זה משנה בכלל? התשובה היא ששאול מבין בדיוק את שמואל. למי כל חמדת ישראל? הוא אומר, אתה הולך להיות מלך. זאת אומרת, שמע, זה בעיה קשה, אני משבט בנימין, שבט בנימין קטן, למה שיקחו אותי להיות מלך? הוא מזמן רוצה יותר, שצריך לפתור בעיות טקטיות. יש בעיות של דעת קהל, של איך לשכנע, איך למה לעשות עם בני רחל, עם בני לאה. אני בנימין, גם בתוך שבט בנימין יש לי אופוזיציה מבית. הוא יודע. את כל שבלבך אגיד לך, הוא מושך אותו למלכות, זה משהו בלב של שאול. שאול, כשהוא אומר לאלי, מערכה מערכה, הוא רואה את העתיד, הוא אומר, יש דרך אחת להציע את פלישתים, לארגן מדינה. אם זה, אולי הוא חשב אולי למשוך מישהו אחר למלך, על זה הוא חשב. אני חוזר, זה מה שצריך לקחת מהפרק. בתוך הפרק צריך להיכנס לתוך המלחמה, ולחוש את האטימות של החלק הראשון, ואת הסכנה, ואת הפאניקה, ואת האימה, ואת הגאווה של הפלישתים, ואיך הכל קורס. ובתוך זה, להיות איש בנימין, לערוץ מהמלחם. התנ"ך מדבר איתנו בשפה אחרת. אז שוב, מילים קדושות הן מילים קדושות, מילים של תורה הן מילים קדושות. גם אם אתה גורס אותם זה מוציא מהפה עם ליקוד לא נכון, זה נקרא לגרוס מילים. אם אתה גורס אותם, זה גם מצוין, זה גם מעולה, זה גם מצליח. אבל אפשר ללמוד, אתם לומדים סדר בוקר בעיון, אתם רואים, נכון? שלוש שורות פשוטות, מה הראשונים עושים מזה, מה האחרונים, זה אותם מילים, לא משנה את המילים. אבל איזה סוגיות, תמונות, איזה הבנות, איזה גדרים תמונים בתוך הסוגיה הזאת. כשאתה אומרת סוגיה בעמקות, אפילו הלכתית אני מתכוון, אפילו ברובד של ניגלה. בטח כשמדברים על רבדים של אמונה, של דעת אלוקים, של כוחות נפש, של כוחות חיים, אז זה כתוב. את הפרק עסוק במשהו אחר לגמרי. הנביא הוא לא רק יודע סודות, הוא גם יודע איך לדבר אותם, הוא מדבר אותם כמו נביא. הוא תובע בעזרת מילים משהו אחר לגמרי. בעזרת המילים הוא תובע את, 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 את הנצח. הוא לוקח את הרגע הזה והופך אותו לנצחי. הוא חי וקנה. ולכן ברור לו שתעבוד קשה. ברור לו שתשים לב לדקדוקים, לניקוד, לטעמים, לזכר, לנקבה, לרבים, ליחיד, להחלפת לשון, יש קפיצות. ברור שתקחלם את זה. זה לא איך כתוב... ספר מורה נבוכים, די בהתחלה, מהתחלה של מורה נבוכים, הוא שואל שאלה מאוד קשה, הוא אומר. הוא אומר, איך זה יכול להיות שאם נעשה עבירה נזכה לשכר? אלוקים אומר לאדם, חווה, ביום אכולכם ממנו ותהיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. וזה מה שקרה באמת. אז בגלל שהם אכלו, בגלל שהם עשו עבירה, אז הם יהיו כאלוקים יודעי טוב ורע? אבל הוא מתרד שזה לא הכוונה, בכוונה אחרת יש לו פירוש אחרי למילים יודע טוב ורע, גם זה, טוב ורע זה לא כמו העברית שלנו, פסקס, כמי שזה משמעות אחרת, המילה אלוהים זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משהו כוונה אחרת לגמרי. אז, אבל לפני כל זה בסדר גמור, שאלה מאוד רצינית, עובדה שהרמב"ם פותח את האתמול הנבוכים, ראוי לפתוח את האתמול הנבוכים. אז מה הרמב"ם אומר בהתחלה? שאלה לי איש אחד זה לא שאני מרבה שאלה בפשט של בראשית. אז הוא אומר לו, ואז הרמב"ם, מה זה מעליב אותו, את האיש הזה? אנחנו לא יודעים מי זה האיש הזה, אבל הוא מעליב אותו. הוא אומר, זה האיש הקורא את ספר חוכמת האלוקים? אני לא זוכר מילה מילה, אבל אחרי שנגמר לו. הוא כבר אכל, הוא כבר שתה, הוא ראה סדרות, הוא שיחק בוואטסאפ, נגמר לו הכל, ואז הוא הולך וקורא את החומש. ואז הוא הולך וקורא את החומש. טוב, נגמר לו, מה, אכל לה, שורת הכל, בסדר, הוא עושה טובה, לוקח סדר. למה הרמב״ם ככה אומר עליו? למה זה יפה? זו שאלה כזאת טובה, זה לא שנים. למה הרמב״ם? קודם כל הגישה הראשונית של הרמב״ם. שלא, אבל לא קוראים, לא לומדים תורה כשם שם לך, ואין לך משהו אחר לעשות. אתה לא עושה טובה. אתה לא עושה טובה. כשאומרים להמית את עצמה, אין דברי תורה מתקיימים מי שמית עצמו בעולה של תורה. מה זה להמית עצמו בעולה של תורה? מי שלא מתורה לא מית עצמו, מה זה חי? כמובן ללמוד תורה באמת זה להגיד, אין לי עכשיו שום דבר חוץ מהסוגיה פה. אין, יש לך כל כך הרבה דברים, ואתה רוצה שדברי תורה יתקיימו בך. לא שתזכור, לא שתבין, לא שיתקיימו בך. יתקיימו בך שאתה תתקיים בהם. אז הבקשה, השאיפה היא, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להיות שם. אם אתה רוצה לדעת בערך, אז תדע בערך. אני רוצה לדעת בערך, פחות או יותר. אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה באמת שיתקיימו, שיהיו קיימים בתורה. איך איש אחד הלך לגורם מבילנה ואמר לו שהוא מאוד מאוד פחדן. כל הזמן הוא מפחד, וכולם ככה רואים שהוא פחדן. הוא לא מבין, הוא הולך כל הזמן עם תפילין. ועל תפילין קראו, כתוב, וראו כל עמי הארץ כשמש שנקרא עליך, ויראו ממך. והגמרא אומרת, אלו תפילין שבראש, הוא לא מבין. איך זה יכול להיות? הוא כל הזמן תפילין בראש. ואף אחד לא סופר אותו, רק בעצמו מפחד. אז הגמרא אומר, לא כתוב תפילין שעל הראש, כתוב תפילין שבראש. לשים את התפילין על הראש, זה די פשוט, להכניס אותם לתוך הראש, זה כבר יותר מסובך. ההלכה היא לשים אותם על הראש, נכון. המגמה, השאיפה, מי שמצליח שהתפילין הוא בתוך הראש שלו, ולא נפתח את זה, אני חושב מספיק המילים שאני אומר עכשיו, אז מי שרואה אותו, הולך שלא צעדים אחורה באמת. רק כשדברי תורה מתקיימים, איך אתה ניגש לסוגיה? זה כבר לא נמדד בכמה סוגיות, נכון? ללמוד סוגיה בתנ״ך, ככה, יכול להיות שלוקח כמה שנים, זה אפשרות. בהחלט יכול להיות. אתה מקשה, ולא מבין, ולא יודע, ומחפש את פרשן הזה, את פרשן הזה. זה רמות, זה שכבות, זה עוד ועוד, זה לא תשובה מתמטיקה, אתה שואל מתמטיקה זה כן או לא, נכון? עלית או לא עלית? פה זה איכות של חיים, אתה חודר עוד ועוד, ודברים שלמדת, אתה בררת, פתאום אתה שם לב שפספסת משהו, וזה עוד פרט קטן. כל פרט קטן פותח לך הרבה יותר, הרבה יותר, כי יש שם חיים. אז אם הפרק מנסה, לא מנסה, גם מצליח, להפגיש אותך בחיים, אז הוא כתוב בצורה אחרת, הוא לא כתוב בצורה אינפורמטיבית, הוא לא נותן לך מידעים, פיסות מידע ואתה מהם בונה את הפאזל. מה פתאום? יש שם משהו כזה. פרשה פתוחה, אסור לעשות את הסתומה, הסתומה אסור לעשות את הפתוחה, נכון? זה הכל חום של סיני. אם חסר עוד אחת, יש יותר עוד אחת, הכל פסול, פספסת מה שכתוב שם. עוד אחת נגעה, זה לא רק רוחני, זה כן, זה פתוחה. אבל זה ממשי. ממשי. התורה נמצאת, אני תמיד מרגיש ככה, שאני מסתכל על האותיות שכתובות בתנ״ך. אם אני ממית את עצמי של תורה, אם אני מנסה, זה... מה זה אותיות? אותיות כתובות על קלף, אותיות כתובות על... על דף, זה כתמים שחורים כאלה, ואתה יודע, אם זה כזה קו עם למעלה, אז אתה אומר וו, נכון? אם זה כזה, אז אתה אומר ו, או וי. אם זה גבוה כזה, אז זה למד, אז אתה עושה. אז אתה יודע, כשרואים ו, אומרים ו, כשרואים למד, אומרים... כן, מספיק שתי הדוגמאות האלה. אבל אפשר להסתכל על זה, אני חושב שכדאי להסתכל. האותיות האלה צופנות בחובם הרבה 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 מעבר. וכשהולכים, שוב, אי אפשר ללמוד ככה כל היום. וזה לא סרט נע, זה דורש הרבה הקשבה. אני הרבה פעמים בחוויה שלי מרגיש, אולי שיתפתי אותם, שאני לפעמים הולך בדרך או נוסע בדרך ורואה אר מולי. ובאר אני רואה פתחים של מערות לפעמים. פתחים של מערות מהכביש, זה נראה כמו כתם שחור כזה. כי חשוך שם בפנים. אתה יכול להגיד שם כתם שחור. כמו לראות כוכבים בלילה, אתה יכול להגיד יש נקודה. רואים שהעכברים חושבים שהירח זה גבינה. אף לא דיברתי עם העכברים, אבל זה די משכנע. כל דבר, איך זה יכול לשרת את העולם הקטן שאני נמצא בו. אז אתה רואה כתם שחור, כתם שחור. אז גם אותיות הם כתמים שחורים כאלה, נכון? אבל זה לא בדיוק. איך הירושלמי אומר שלוחות ראשונות אש שחורה על גבי אש לבנה. האותיות של התורה הם כתמים שחורים, אולי הם אש שחורה. זה תלוי בך. והדף הזה אולי זה קלף או נייר, אולי זה אש לבנה, זה תלוי בך, זה לא תלוי בך. זה באמת אש שחורה על גבי אש לבנה. השאלה היא מה אתם עושים את זה. וכשאתה רואה כתם שחור, עוד לפני שאתה יודע, אל תקרא, תשמיע את הרעשים ותיתן איזה הסבר מיני, תגיד, הבנתי. תמיד שהאותיות השחורות האלה, אני חושב, שוב, ככה זו חוויה ש... אני נפגשתי הרבה פעמים, זה כמו פתחים של מערות, ככה אני רואה את האותיות. מערות של אוצר, מערות של אוצר, מבחוץ זה נראה חשוך. וכל מי שנכנס פעם למערה יודע שלא חשוך שם, מוצל ונעים. ואם חשוך, מדליקים משהו. והמערה הזאת שמבחוץ נראה כזאת קטנה, היא בעצם בפנים יכולה להיות עולמות כאלה, כמו המערה של רשב"י, שבטח הרומאים עברו לידיו כך הרבה ולא על דעתם שצריך להיכנס. אז ככה זה האותיות של הנבואה, סיפורים של חז"ל, זה לא סיפורים. זה סיפורים, זה חמוד גם בתור סיפור, יש את כל הרבדים. תורה, כשאתה לומד אותה בעיניים של עד בכיתה א', כשאתה לומד אותה כמו הארי הקדוש, זה תמיד תורה. בגלל שאתה לומד בתום לב, בגלל שאתה לומד ביראת שמיים. אז אתה לומד באמונה ולא בציניות, זה לא אמת לקנטור. אבל תורה זה משהו שהוא חי. ולפעמים כשמישהו לומד בתמימות, אז החיים מפעפעים דרך התורה אליו. גם אם הוא לא הבין, וגם הוא לא שב, וגם הוא לא יודע. איכשהו זה נוגע בו, אבל בטח לחלץ, לחלץ את, את האלוקות שנמצאת בתוך הפרשות של התנ"ך. לחלץ, צמח ניצם, לחלץ זה. היא משוחררת שם, מה שאנחנו, אנחנו אלה שחיים תקועים במערה. אנחנו חיים בתוך העולם הקטן שלנו, חושבים שזה סיפורים עתיקים, איך קוראים לזה? טקסטים קנונים, כל מיני מילים מטופשות כאלה, שנכונות אולי להרבה דברים אחרים, רק לא דברי תורה. אז זה כתוב, השאלה למה זה לא כתוב, היא שאלה שמכריחה, כן, זה כן כתוב. זה כן כתוב, ככה לומדים תנ"ך. כשיש פרקים שאתה לא שם לב לזה, אתה נותן איזה פשט, נותן איזה הסבר פסיכולוגי, שהיית מאוד עמוק. פתחתי את הדברים כאן פסיכולוגיה. האם לא נלחמת להבין כל דבר, כל פשט? לא תמיד מצליח, כמו שבגמרא אתה לא תמיד מצליח. נלחמת, אמרת, זה כתוב בפנים, זה לא בכאילו וזה לא סיפור, זה כתוב, יש שם משהו. ולרצות ממילא, איך הרב כותב באות, הספרות תתקדש כשהסופרים יתקדשו, אז ככה זה גם התנ"ך שלנו, זה חז"ל שלנו. לא, הם קדושים גם בלי שנתקדש. ככל שאנחנו נדרוש מעצמנו יותר, אז ככה נוכל להיחשף, לפגוש. הכל נמצא שם, כל האינסוף נמצא שם, כל הגול נמצא שם. להחזיר אותם לתחייה. להקים לתחייה את ישני חברון, להקים לתחייה את אנשי התנ"ך. ישני חברון כתוב, נכון? הם לא מתו. ישני חברון, הם ישנים פה בתוך הפסוקים. שבת נקרא את פרשת תולדות. יצחק אבינו, יצחק נבטא שם, בתוך מה שאתה אומר. יעקב נמצא שם. אפשר לקרוא את הסיפור על. אפשר להיות עת. אני מבין שזה דורש הרבה יותר. אבל כל האוצרות נמצאות אצלנו, הכל... ורק עלינו המלאכה, ויש לנו גם ביחד, כולנו. נתגייס לזה, ננסה. זה דרך ארוכה, 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 זה לא בקלות. זה לא בקלות, אבל... רק כשאתה נכנס לפרק הזה וחודר אליו וחי בו, אז אתה גורם נראה לי, מביא ברכה גדולה, כנראה לא רק לך, לכל... ברכת השם, כל טוב.